ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל איילון.
מדברת, בסדר, ערב טוב מאזינים יקרים שלנו, אתם על 103, נכון? ועם אריה מליניאק פה.
ככה זה היה בפעם האחרונה.
נכון, מה קורה?
וואלה, תאמיני לי, אם אלה הדאגות שלי, אני הולך לדבר איתך על שני דברים קטנים, אם אלה הדאגות, אז הכל בסדר.
איזה דאגות יש לך חיים
שלי? דאגות. שמעת שקיצצו את תקציב משרד הספורט
והתרבות. כן, וראיתי את שר הספורט חוטף את הקריזה, ולא מצביע עליה בעד התקציב, והיה שם בלגן.
אל תדאגי. כל הסיפור, או ביידיש, די גנצה מייסה.
מייסה, כן, כן.
116 מיליון, מדברים על 300, אבל מכניסים כבר את הקיצוץ שנה שעברה, בולשיט.
כמה קיצצו?
116 מיליון מתוך 1.7 מיליארד.
10%. 20%. למה?
מה?
1.7 מיליארד, 110, כן, קצת פחות.
ממש, אבל 7%, נו. אני לא בעד שיקצצו גרוש, אבל... אני רק אסביר לך, למשל, סעיף אחד, שנדמה לי 40 מיליון שקל.
נו.
שלא נותנים אותו לקבוצות בשביל לפתח מחלקות נוער ושחקנים צעירים.
זה חשוב, לא?
אלא הפוך, בשביל שיביאו שחקנים זרים יותר יקרים.
אה.
עכשיו, אם את חושבת שהעתיד של ישראל זה משחקנים זרים, אז להפועל תל אביב, למשל, בכדורסל, עניין קטן, יש שחקן, שהוא באמת מצוין, שמקבל, אמור לקבל, 1.5 מיליון יורו לעונה, וזה הרבה. מכבי תל אביב לא עוברת מיליון לשחקן. קם בוקר אחד וברח. ברח. יש לו חוזה, יש לו הסכם, איזה קבוצה באירופה, בסרביה.
נתנו עוד שנקל.
לו,
כן,
נכון.
עוד שנקל, יאללה.
עכשיו, מה הוא אומר? אני מפחד מהמלחמה.
צודק.
יכול לפחד. אבל גם היו לפניו שחקנים, הוא חתם את החוזה אך, כשכבר הייתה פה מלחמה.
אבל לא ידע איך היא תתאיתית.
הוא כבר כאן 5 חודשים, הוא משחק בתל אביב והכל.
אז
והעסק
קשור לקיצוץ?
העסק, אני אגיד לך, כי בסוף יש גם עולם. אנחנו חלק מכל איגוד הכדורסל העולמי והאירופי. Okay. אם שחקן מחר בבוקר יוכל להגיד שלום, אני מפחד, כל השחקנים בישראל משוחררים.
אוקיי, אז אני רוצה לדבר איתך על דבר באמת פעוט. מעל 40 שיגורים, ממש לפני זמן לא רב בצפון. שגרה כזה, אתה יודע, יופי. מה מטריד אותי? אתה יודע מה מטריד אותי? מטריד אותי, שני דברים מטרידים אותי. קודם כל זה שהתושבים בצפון מרגישים שסגרו את האירוע. בצפון, סגרו את האירוע, פה הורידו את החומה נגד הנונטטים, הורידו את המחסומים בכניסה ליישובים, החזירו את התלמידים לבתי הספר, כן, תודה, נסגר האירוע. מצד שני, כפר מסריק, נכון?
נכון, פעמיים,
פעמיים,
תוך יומיים.
כן, שני נפגעים, אחד נהרג, אני מקווה שהשני רק פצוע. ואני שואלת למה? עכשיו, אתה אומר בסדר, מדברים על הסדרה, מדברים על סיום הלחימה, זה סיום הלחימה בחיית דין דינק, זה סיום המלחמה. הם מדברים, כל הזמן מדברים, זה אחד. הדבר השני, מרוב שדואגים לצפון, אתה מבין? השמים פרויקטור, שר לפיתוח הנגב והגליל, השר הממונה על המנהלות, השר הממונה, ממונה, ממונה על המנהלות, ואותך מעל כולם.
הייתי בטוח שהשר הממונה על המנהלות. על זה גובל בהטרדה מיני.
לא, לא, זה מנהלות, תקומה ומנהלת צפון, או קידום הצפון.
אל תגידי את המילה הזו בשידור פה.
כן, אוקיי, בסדר.
אין תקומה.
אין, אין להם גם עכשיו, אתה יודע, גלה.
אין, זה פיקציה... לא הייתה,
ולא תהיה.
ולא תהיה.
לא בצפון,
נכון.
ולא בדרום. מה יש לנו בתוכנית, יקרי?
יאללה. אם היית במתח...
מה? תמיד.
ההסכם הקואליציוני החדש, רק התחלתי עם זה.
כן.
הסיפור עם צירוף תקווה חדשה לקואליציה, הוא יעלה ביוקר לקופת המדינה. מה זה קופת המדינה? זה אנחנו.
לא, ברור.
אחד המינויים התמוהים, זה מינוי של חבר הכנסת, זה ולקין...
שהיה שר המים.
לשר?
הוא היה שר המים.
מים החמים או קרים?
אני חושבת שהקרים החמים היה שר אחר.
אה, נכון.
כן.
אוקיי. שר לענייני המנהלות. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שזה בן אדם שחי את כל המנהלות האלה, יהיה אורח התוכנית. נובמבר סל. שמת לב?
יופה, נדלקתי, כן, איזה חיוך.
מעולם לא קניתי כלום ברשת, וכנראה גם לא בנובמבר.
הבן שלך יעשה את זה.
הבן שלי יעשה את זה. נובמבר סל החל, ואיתו המבצעים האטרקטיביים ללקוחות. באיגוד האינטרנט, שמי, צריך להיזהר, כי כשהטראפיק עולה, גם הסיכון לעוקצים עולה, ומזהירים החבר'ה האלה מאיגוד האינטרנט מפני הונאות בקניות ברשת. אלו צעדי זהירות אנחנו נדרשים לנקוט כדי שכספנו לא ייגנב, אז הוא ייגנב במקום אחר.
יקצו אותנו אופו, אופו.
בבורסה בתל אביב, אין לי מושג, אני במתח.
אתה במתח. איפה הכסף העורכת יעל אילון? מפיקים שני רומנו, מפיקה, שאני רומנו, על השידור שקד מורד, מורג, שקג מורד, תמיד אני מתבלבל, שקד מורג.
את לא לבד, אתמול קופמן גם מתבלבל.
כן, אותו דבר, ובדיגיטל ירון זאב, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון, פתחנו במה שאמרתי עם 40 השיגורים, למעלה מ-40 שיגורים לעבר הצפון, שלום לאורלר, הכתב הצבאי של חדשות 13, מה העניינים?
המיתולוגי.
ברור, מה העניינים אור?
בסדר, אריה, טוב לשמוע אותך.
טוב לשמוע גם אותך, ואני חייב להגיד לך משהו. אתה מתעקש, ובצדק, כל פעם שאתה מזכיר את ניר עוז, להזכיר שזה שהשומר הצעיר. אתה חושב שאף אחד לא שומע? יש לי חדשות בשבילך. אני מגדוד ניר עוז בשומר הצעיר.
אה, יפה.
יפה.
לא שיחקתם כדורסל איפשהו?
בוודאי.
תודה רבה, זהו, עכשיו סגרנו את האירוע. תגיד, מה קורה בצפון?
אמא שלי, רגע, אני רק אסביר לאריה, אמא שלי הייתה בת גרים בניר עוז אריה.
וואלה.
בגדוד חורשים ב-1966.
וואלה.
אמא שלי אלה אלר, זכרה לברכה, שמתה לפני 3.5 שנים מלוקמיה.
וואלה.
לכן...
וואלה, אני הוצאתי את הכרטיס הנכון. אני
זכרה, אריה.
תודה, ואתה נקרא על שם אור גורן.
בדיוק, ואמא שלי הריצה את אור גורן.
טוב, אז אני הולכת, תמשיכו חברים.
ליאת, תשתפי.
כן, אז הזקות בקריית שמונה, אנחנו רק נאמר זאת כך, הנה מעבירים אותנו מהסיפורים המרגשים לסיפורים הכואבים. מה קורה, אור?
מה קורה? אנחנו ביום בדיוק 7 בנובמבר, 13 חודשים למלחמה, שנה וחודש, ואנחנו, כמו שאנחנו רואים, אנחנו נמצאים במצב שצהל בצפון נמצא ביותר מ-90% של סיום, זאת אומרת, הוא נערך להכריז על סיום.
כן, הזקות במנר, המרגליות, קריית שמונה, זה רק אני ככה מעדכן.
ואנחנו נמצאים במצב שבו הוקטור הצבאי עומד, הפעולה הצבאית בקו הבתים הראשון עומד להסתיים. זאת אומרת, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שלושה, צהל יכריז שהוא סיים, שהוא השמיד שם את הכל, שהוא פוצץ שם את הכל, וכמובן שהוקטור הצבאי אמור לפגוש תוכנית מדינית להסדרה, זה יכול לקרות, וכמובן, זו שאלה כיצד זה מושפע גם הבחירות בארצות הברית, וגם מהדירקטיבה שיקבל החיזבאללה מהאיראנים. ואנחנו באמת נצטרך לראות, האם באמת אפשר להגיע להסדר שבמסגרתו האש תעצר.
בינתיים אנחנו רואים אותה מתגברת, אור, ואנחנו גם רואים... רגע, אור.
הייתי משך עד שהיא תעצר.
אוקיי, וגם אנחנו רואים שיש איזשהו חזלוש קל של הצבא באזור הצפון, גם בהורדת, דיברנו על זה לדעתי גם אצלי בתוכנית, הורדת החומה, הורדת המחסומים בכניסות ליישובים, החזרת התלמידים לבתי הספר, כאילו לא קרה דבר, אבל בלי הסעות, ועוד ועוד, אני יכולה להמשיך.
תראו, צהל מוציא הרבה חיילי מילואים למה שנקרא רענון. המילואים ניקים על הקצה. הם נמצאים אחרי 13 חודשים, הרבה מהמילואים ניקים שהיום בלבנון הם כבר במילואים בעצם און ואוף מאז 7 באוקטובר, והם אזרחים, אני מזכיר, בסופו של דבר הם אזרחים, ובאמת עושים רענונים, מוציאים כוחות, והדברים מתכנסים לסיום, לפחות מהבחינה הצבאית שלהם. אבל... שוב, הכל מאוד תלוי ביכולת להשיג הסדר מדיני. הסדר מדיני שהוא גם, כמובן ישראל תשמור בו על חופש פעולה, ומי שאמור לאכוף אותו בניגוד ל-2006, הוא צהל. זאת אומרת, אם צהל יראה שחיזבאללה יורד דרומה מחדש, מתבסס שוב בכפרים, שוב מכין דברים, האתגר שלנו, קודם כל בפני עצמנו ובפני התושבים בצפון, יהיה לחדש אש גם במחיר של עונת הצימרים ואתר החרמון שיפתח מחדש, וכל הדברים מהסוג הזה.
אור, שאלה אחרונה, כי אנחנו קצרים, שאלה אחרונה, איך הצלחנו לדבר 3 דקות בלי להזכיר את איראן פעם אחת?
תראו, איראן שוקלת את צעדיה, ואנחנו חייבים להניח הנחת עבודה מחמירה, שהם יירו. האם הם יירו מאיראן, או שמה הם יירו, נאמר, מתח משותף מתימן ומאיראק? אני חושב שהם שוקלים את צעדיהם. הם שוקלים את צעדיהם גם נוכח הניצחון של טראמפ בבחירות בארצות הברית, אבל שוב, גם בשעה זו, הכוננות מאוד, הייתי אומר, משמעותית, של חיל האוויר, גם בהגנה, גם בהתקפה, ואנחנו לא יודעים, כמובן, מה יעשו הפרסים, אבל חייבים לקחת כהנחת עבודה שהם יגיבו, ולכך נערכים.
אור הלר, חדשות 13, הכתב הצבאי, ונצר לקהילת...
מה זה? השומר הצעיר?
השומר הצעיר, כן.
חזק ואמץ.
תודה רבה, חזק ואמץ, גם אני הייתי מדריך בשומר הצעיר, אבל נדבר על זה.
כן, כן, אנחנו כמובן, לפני שנפנה לדוד אזולאי, אנחנו נעדכן אתכם ככה, שומרה, קריית מוצקין, קריית ים, קריית ביאליק, עמוקה, כפר יסיף, ביאליק, חיפה, מפרץ חיפה, קריית חיים, ושמואל, זרעית, אבן מנחן, אבו סנן, שומרה, אבו סנן, זרעית, חיפה, יש אזעקות מאוד 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 נרחבות ב... אזור חיפה והקריות, באמת, האזעקות כליל, ירקה, אנחנו רואים שזה קצת יותר דרומה, עוד פעם שומרה, אבו סנן, ועוד ועוד, אני יכולה להמשיך כאן את כל, כן, את כל השידור, כך שלום לדוד אזולאי, ראש המועצה במטולה, מה העניינים?
וואו, ליאת, אני שמעתי כרגע את אור הלר, אבל אני מבקש באמת אחרי השידור, תעבירי לו את מספר הטלפון שלי, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא ירים טלפון, ואחרי 13 חודשים, שיבוא למטולה פעם אחת, רק לראות מה זאת אומרת נגמר הוקטור הצבאי, ואנחנו יכולים כבר להתחיל לחזלש ולהסכמים.
בוא תסביר לי, למה, מה יצבן אותך?
אנחנו רחוקים, צהל רחוק משם, צהל מנסה לייצר איזושהי תמונת ניצחון, יחד עם הממשלה שלנו, כאילו המערכה בצפון הסתיימה, אנחנו גם אתמול בשיחה שהייתה לנו עם אלוף הפיקוד בבוקר, אמרנו לו, כל ראשי הרשויות, שהמערכה רחוקה מלהסתיים, האיומים עדיין לא אוסרו, וכל מי שחושב וחולם ומפנטז שהאיומים אוסרו, פשוט מפנטז כמו שאומרים.
אז לא קודם נכון. כל אני אעביר לו את הטלפון מבטיחה.
אני אשמח שהוא יבוא לבקר, דרך אגב, אני 13 חודשים נמצא פה במטולה ולא ראיתי אותו, ואפילו לא פעם אחת.
שמע, שמע, דוד.
אני לא אומר את זה כביקורת.
תן לי, לא, זה ככה נשמע.
רגע, שנייה, יארי, אני חושב שאור הוא כתב צבאי מצוין, אבל אין טוב ממראה עיניים, כמו שאני אומר.
הכל בסדר, אבל אני חייב להעביר לך משהו. אני מניח שאור הלר עכשיו לא בחוף הים משתזף. הוא, מבוקר ועד ערב, הוא עסוק רק בעניינים של תקשורת צבאית.
נכון.
ולכן, אם הוא לא הגיע אליכם, הוא כנראה במקום אחר, וכשיהיה
לו... אבל אמרתי שהוא כתב מצוין, ואני מאוד מעריך אותו.
אין בעיה.
אבל גם שיגיע פעם אחת למטולה אחרי שנה וחודש.
אינשאללה.
אני מבטיח לך שהוא ידבר אחר כך אחרת.
בוא,
שצהל ומדינת ישראל, ממשלת ישראל, מנסים לייצר תמונת ניצחון.
הבנו, הבנו, בוא נמשיך מכאן.
רגע, אז אני אגיד רגע שנייה מה...
תן לו לדבר, מה קרה? מה אתה רוצה ממנו, הבן אדם?
לא, כי הזמן שהוא קצר, אותי מעניין.
אני לא מבין בכדורסל, אני מבין במוניציפלי.
אין בעיה, תשמע. אני, רק תסביר לי מה ממשלת ישראל, כל מה שאמרת נכון. מה ממשלת ישראל / צבא הגנה לישראל צריך עוד לעשות בשביל שאתה תוכל להגיד אפשר לחזור הביתה?
אז אני אגיד, קודם כל, מה שעושה צהל בלבנון בחודש וחצי האחרונים, שפו ענק לכל לוחם ולוחמת במדינת ישראל, גם בדרום, גם בצפון, להסיר את הכובע בפניהם. אבל מה שהם עשו עד היום, הם הסירו שני איומים. אחד, את מנהרות, את סיפור המנהרות, שכמעט ברוב יישובי הצפון הצמודים, בדרום לבנון הצמודים, הסירו, והדבר השני זה את הסרת האיום של החדירה. אבל צריך לזכור שיש איום משמעותי ביותר, שני איומים נוספים משמעותיים ביותר. אחד זה יריתי לאנון ט', שהוא בטווחים שבין 3-12 קילומטר, רק במטולה דרך אגב, בשנה האחרונה אריה, מעל 450 טילי נוטט לתוך בתים במטולה. האיום הזה לא הוסר. רק 450 רק במטולה.
מה הדבר השני?
הדבר השני זה איום התלול מסלול, שלצערי הרב ממשלת ישראל נרמלה אותו בדרום 20 שנה, ואנחנו לא מוכנים לנרמל אותו בצפון, דרך אגב, ולא רק בצפון, גם בשרון וגם אתם במרכז חוטפים את התלול מסלול.
אז מה צריך לקרות? מה צריך לקרות בשביל שתוכל להגיד, אפשר לחזור?
אני שמעתי גם את מולת אלוף הפיקוד, ושמעתי גם את שר הביטחון היוצא, לא אחת, שהוא אומר שאנחנו השמדנו למעלה מ-80% מפריטי אמצעי הלחימה של חיזבאללה. אז אם השמדנו 80%, מה הבעיה להשמיד 20%? למה לדבר בצורת בוסטנית, okay. ולהגיד הם יחזרו ביום שאחרי, והם יתעצמו, ושצהל יעקוף? לא, צריך להגיד, אין יותר חיזבאללה צבאי בתוך לבנון, כי 80% כבר השמדנו, אפשר עוד 20%, גם אם ייקח עוד קצת זמן, אפשר לעשות את זה.
אוקיי, okay. בקיצור, אתה בצורה, אומר, כן, רגע, אני רוצה...
בצורה של ניצחון, לא בצורת בוסטנית.
יש לנו עוד דקה, אומרת. כן, יש לנו דקה, אני מתנצל לדוד, אנחנו רוצים להספיק עוד עניין אחד. אלקין מונה לשר המנהלות, שזו המצאה חדשה, אחרי חיפושי הפרויקטור בצפון, בנרות ומציאת פרויקטור כלשהו. כספים לא עוברים, מה אתה אומר על העניין הזה?
את מכירה את עמדתי בנושא מנהלות, בסדר? אני חושב דרך אגב באופן אישי, מאוד אוהב את זאב אלקין, אני חושב שהוא אדם מבריק בפוליטיקה הישראלית, באמת, מבריק משכמו ומעלה.
לא אובר קווליפייד מלהיות שר המנהלות ושר המים?
הרבה הרבה יותר, נכון, אבל אני אומר באופן אישי, את מכירה אותי, יש את נגב גליל, יש את משרד הפנים, ממשלת ישראל ממציאה המצאות, וכל פעם מחפשת לנו עוד כל מיני המצאות כאלו ואחרות, וזה עוד המצאה שהיא המציאה. לא צריך את זה, לא צריך את המנהלות, לא צריך צ'ייני ולא צריך גם בדרום. יש את נגב גליל שעושה עבודת קודש, ואני לא אומר סתם על יצחק וסרלוף שעושה עבודה טובה. יש את משה ארבל, שר הפנים. הממשלה הקימה את המשרדים האלו כדי לטפל במוניציפלי ובאזרחי הנגב והגליל. אז הנה עכשיו צריך לטפל, מה עושה הממשלה? מקימה מנהלת את צ'ייני, מקימה עליו עוד שר את אלקין, וככה אנחנו הולכים לעבוד.
בקומות, בקומות, כן, בקומות.
ועוד ג'ובים ועוד כל מיני כאלו, ועוד
כסף, בדיוק, דוד אזולאי.
ובסוף אנחנו מקצצים מ-30 מיליארד ל-12 מיליארד.
דוד אזולאי, ראש המועצה במטולה.
תודה רבה.
העברתי את הטלפון לאור, כבקשתך.
שנדע ימים טובים יותר.
אמן, אמן, תודה דוד.
תודה.
אני איבדתי את בחורי בשמיני לאוקטובר, והיום, נכון לבוקר זה, יש לי את השני שלי לוחם בעוקץ. מתוך שניים אני אימא ל-50%. ואני יושבת כאן כמייצגת ענף שלם שמתקשה לקום בבוקר, ואני דואגת לדור העתיד. את המלחמות שלכם תעשו במליאה, אני באתי כדי לצאת עם תוצאות על ענף שלם שלא ישרוד כאן עוד יום אחד.
זו הייתה קרן אוחנה, יושב ראש איגוד גני הילידים הפרטיים הארצי, בדיון שנערך אתמול בוועדת הכספים על מצבם של הגננות בצפון, הגננות של הגנים הפרטיים, והיא נמצאת איתנו. שלום קרן. קרן, את איתנו?
כן, אני איתכם.
היי קרן, בואי ככה בכמה משפטים, ספרי לנו במה מדובר, מה הבעיה בעצם?
היי אריה.
אהלן.
לירון, מה שלומכם? אני אספר לכם ככה, הרי אנחנו נפגשים בתוכנית חדשות לבקרים, כי אנחנו מדינה שנמצאת באירוע מתגלגל, אנחנו ממבצע למבצע, ממלחמה למלחמה, ממגפה, ואני נוכחת לדעת שלא משנה איזה טלטלה אנחנו עוברים, אנחנו מתחילים כל פעם חדש מבראשית. במקום שמדינת ישראל, מדינה מתוקנת, מערבית, מתקדמת, יהיה לה איזשהו נועל כפתור להתנהלות כלכלית בעיתות חירום, אנחנו מוצאים את עצמנו בכל פעם באים ומדבקים על דלתות האוצר.
כי מה קרה בצפון, קרן? בואי נתמקד.
אני אגיד, תראי, מה שקרה בצפון זה מה שקרה בדרום. בעצם, בטווח של כמעט 60 קילומטר, אין פעילות בהחלטת פיקוד העורף, פחות או יותר מאפולה עד צידון, אין פעילות. מוסדות חינוך סגורים בכלל, והקטנטנים בפרט, מעצם היא היכולת שלהם להגיע למרחבים מוגנים בזמן הנתון, מה גם שברוב המסגרות אין מרחבים מוגנים, כך שמלכתחילה זה שולל את האפשרות גם לעבוד בקפסולות, ביחידות בקבוצות קטנות וכו'. עכשיו, מה בעצם קורה? יש לנו ענף שלם של כוח אדם, מחנכות מטפלות, שכרגע יושבות בבית, ללא תעסוקה. המדינה גם לא אפשרה להוציא לחל"ת אחרי 14 יום, אלא רק אחרי 30 יום. הנטל של שימור העובדים נופל על המעסיקים, שבעצם הם עם אפס הכנסה, ולא רק עם אפס הכנסה, אלא גם עם 100% הוצאה של שכירות, של ארנונה עסקית, של חשמל, של פעילות שוטפת, על אף שלא נכנס כלום בתזרים המזומנים. עכשיו, למה בעצם אנחנו קובלים? מכיוון שמחד הגדירו אותנו מוסדות חינוך, והחינוך כידוע במדינה הוא באחריות המדינה עד גיל 18. מאידך מגדירים את המסגרות האלה כאל עסקים, אז אם אנחנו עסקים, מותרת לנו הפעילות עד התקהלות של 300 איש.
אז הסברת, קרן, תקשיבי, הסברת את הבעיה. אני אוהב תמיד את הפתרונות.
אבל לפני הפתרון, בוא נשמע את מירית סימון, רק שנייה. מירית סימון, ערב טוב, בעלת גן ילדים בקריית חיים, שלום מירית.
מצוין, שלום
לכם. אהלן, סיפרה לנו קרן על המצוקה, בואי תתני לנו את הפרטים, זאת אומרת כמה, לאיזה התחייבויות את נאלץ להיכנס כדי לשמר את העובדים בהינתן שהמדינה לא נותנת כתף?
תראי, אני לפני הכל יאמר שאני לא עובדת חודש וחצי. חודש וחצי שההוצאות ממשיכות לצאת, שהעובדות יושבות ובאמת משתפות אותי במר גורלן.
כמה עובדים, כמה ילדים יש אצלך בגן?
יש לי 10 עובדות ו-47 ילדים.
לא מעט, אוקיי.
לא מעט, והן פשוט נואשות, אני נואשת מזה שהן נואשות, והרעיון הוא שבאמת אין דרך לשמר אותן במידה ולא עוזרים להם, ברמה הכי בסיסית. אני מדברת איתך על נשים אלמנות, או על נשים שהבעלים שלהם במילואים, או על נשים שהן חד-הוריות, שעובדות, ואין להם איך להניח אוכל מחר על השולחן של הילדים שלהם.
את פותחת בבוקר את הגן?
לא, היא אומרת לך שחודש וחצי.
אז לא, אני לא פתחתי חודש וחצי.
אוקיי. זאת אומרת, גם ילדים לא באים, ועכשיו זה גם בעיה של 40 נשים שיש להם ילדים בעצמם.
אני אומר לך מעבר לזה, אני לא, לא, לא ידעתי שאין לי מה לצפות מהמדינה לצערי הרב, גייסתי את ההורים על מנת לגייס כספים ולהביא ממד יביל, תשמע מה אני אומרת לך, להביא בעזרת ההורים ממד יביל כדי שאני אמשיך פעילות, כי אין להורים האלה ואין לילדים האלה לאן ללכת. מירית גם חייב לציין שהעלות של ממד היום היא בקירוב 200,000 שקל, וגם צריך לעבור... בירוקרטיה של הרשות המקומית, מכיוון שגם כדי להניח מצב כזה בעת חירום, צריך לקבל היתר של הרשות המקומית.
ואנחנו
בלופ הזה. יש מקום.
אז מה אתם רוצים? הנה, אני אקדים את מה שאריה...
נכון, שמה ששאלתי קודם.
כן, מה אתם...
אנחנו מחפשים פתרונות, תסבירו מה צריך לקרות.
קודם כל, הפתרונות מונחים על השולחן, מכיוון שכבר היינו בסרט הזה בדרום. המדינה צריכה לתת תקצוב או תגמול, עבור יום עבודה שעובד יושב בבית, או לחלופין, להוציא אותם לחלט עם הבטחה לחזרה לעבודה. עכשיו, אנחנו יודעים שבקורונה, גם הרשות להגנת הצרכן והרשות לעסקים קטנים ובינוניים נדעה לתקצב פר ילד, פר פעוט, כל פעוט שישב בבית במהלך המגפה או במלחמות שעברנו כגון שומר חומות, הם קראו לזה פיצוי סקטוריאלי, זאת אומרת שהם לקחו את ענף מעונות היום, יצרו לו מסלול פיצויים ייעודי, שנגזר מתוך מיסוי,
בקיצור, שישבו על המדוכה ויסיימו את העניין הזה, כי כמו בכל העסקים אחרים, גם גני הילדים זה עסק, נקודה, וזה עסק מפסיד, אנחנו רוצים להודות לשתכן.
אוקיי.
תודה רבה.
קרן אוחנה, מירית סימון, תודה רבה.
אנחנו איתכם במאבקים.
את צודק מאוד.
תודה רבה.
רוצה לספר לך משהו? רגע,
האם משנה אם פיקוד העורף נתן להם הוראה לא לפתוח או לא?
אמור לשנות, האם המדינה תתחשב בזה? לא נראה לי. רוצה לספר לך על באמת אנומליה שנפטרה ממש עכשיו, וזה רציתי לשתף אותך בזה. הסתבר שחיילים, שאת יודע, יש בחירות מקומיות ביישובים בעוטף עזה, שלא התקיימו מהם בחירות, ב-19 בנובמבר, בסדר? אוקיי. עכשיו, מכיוון שאלה אינן בחירות מן המניין, הוחלט שחיילים לא יוכלו, שהמילואימניקים וחיילים סדירים לא יוכלו להצביע.
מה?
כן, כי אין שם קלפיות, אז הם לא יוכלו להצביע. עכשיו, מדובר על 6,000 בוחרים, שזה הרבה לחבל ארץ, שהוא לא 10 מיליון, בסדר?
נכון, אבל אי אפשר עכשיו בכל יחידה בצבא.
לא צריך בכל יחידה בצבא, אבל תנו להם לפחות את האפשרות לצאת כדי להצביע. לא יודעת מה משהו, ואם זה בעזה, כבר ידענו שאפשר לשים קלפיות במקומות מרכזיים. נאלצה נירה שפק שהייתה חברת כנסת מיש עתיד, והיום היא מתמודדת לרשות מועצת, לדעתי...
היא מכפר עזה.
אם לא, אבל איך, אופיר ליפשטיין,
לא, שער הנגב.
שער הנגב. שער הנגב, בדיוק. היא מתמודדת לשער הנגב, והיא נאלצה לפנות לבגץ, בגץ נתן את החלטתו עכשיו, וההחלטה היא כזו, החיילים ישוחררו לפרק זמן שיאפשר להם לממש את זכותם להצביע, בכפוף לצרכים הצבאיים של, של צהל, יש שופטים בירושלים. כן, היום היה אמור להינתן, הייתה אמורה להינתן, אחרת הדין במשפט הפלילי של ענבל אור, מקבוצת הרכישה, ואיתנו ערבית, כתב הפלילים של מחוז תל אביב, והמרכז מחדשות 12, מה העניינים?
אחר
צהריים טובים, כן, הסאגה עם ענבל אור שכבר נמשכת לא מעט שנים לא מסתיימת.
נכון, ממש כך, אם כולנו ציפינו לראות היום את ענבל אור מגיע כמו אדם שבעצם מקבל ורוצה לשמוע את הכרעת דינו בבית המשפט, הופתענו או שלא, ענבל אור לא מתייצבת לדיון, נעמדת שם מול חבר השופטים, ברשותה של השופטת דנה אמיר, נציגת מיסוי וכלכלה של הפרקליטות, ומספרת על שורה של אירועים שמתרחשים בשבועות האחרונים. הראשון מהם, מגיעים לביתה של אור במרכז הארץ, ובעצם מגישים לה, המשטרה מגישה לה צו הבאה לקראת דיון הכרעת הדין, ואור מבחינתה, בפרובוקציה, אין מילה אחרת, משליחה את הנייר שם בחדר המדרגות, ואומרת שלמדינת ישראל בכלל אין סמכות עליה, כי היא כבר לא מוגדרת כתושבת מדינת ישראל. השוטר עמום מדווח על כך, והנה, מגיע היום הדיון, המשטרה מגיעה לביתה של אור לוודא שהיא אכן עומדת בצו ההגעה, ולא רואים ולא שומעים את ענבל אור.
כן, אבל אור, אני חייבת לומר משהו. לי יש היסטוריה עם ענבל אור מ-2014, אתה בטח מכיר אותה.
נכון.
כן, ואני חייבת להגיד לך שהאישה, זה לא חלילה מוריד מה, איך נאמר, המעשים הקשים מאוד שהיא עשתה, היא עשה חיים של לא מעט נכון. משפחות, מצבה לא משהו בשנים האחרונות, בוא. זאת אומרת, להתייחס אל זה כאל אירוע נורמטיבי, צריך לשים את זה ככה בסימן
שלה. אני רוצה להגיד לך משפט, גם לך אור, למה צריך את כל הטקס הזה? אם לא בא, לא צריך.
רוח הדין, תודה ושלום, ותעצרו אותה.
אז אני יכול להגיד על הדברים הללו, שבעצם מסביב הכלכלה מהפרקליטות, ביקשו בעצם לקבל את הכרעת הדין בהדרה של אור, אבל שופטת אמיר דרשה שהמשטרה תפעל שוב, וממש תוציא לפועל את צו ההבאה ללא שחרור. שמה זה אומר בעצם? שאם וכאשר המשטרה תצליח לאתר אותה את ענבל אור, ויגידו לה, גברתי, את צריכה להתייצב כעת בבית המשפט, ואור לא תרצה להתייצב בבית המשפט, היא תצטרך להגיע כשהזוקה בידיה וברגליה, כאחרונת העצורים.
זה לא מעניין אותה, זה לא נראה לי שזה משהו שמתחיל.
אני אוסיף, כן. אני אומר שבשעה האחרונה התפתחות נוספת בפרשה הזאת, כשענבל אור משגרת לבית המשפט ממקום מחבואה, או שאני לא יודע איפה היא נמצאת, איזשהו מסמך, שבו היא בעצם חוזרת על אותה מנטרה, אינני תושבת מדינת ישראל יותר, אפילו העברתי מסמכים שמידים על כך לרשות האוכלוסין, ובעצם החוק לא חל עליי. מה שנקרא, ההמשך יעבור.
כן, אני לא בטוחה שזה בטיפולה של משטרת ישראל.
רחמיי על כל אלה שקנו אצלה דירות.
בדיוק, נדמה לי שהיא צריכה באמת לקבל את הסיוע המתאים, אני אגיד את הדברים בצורה מאוד, איך נאמר, עדינה. אור אביד, כתב פלילי מחוז תל אביב והמרכז, חדשות 12, מודים לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
שבת שלום.
תודה, תודה. אנחנו עם יונתן בן חורי, ואתה יודע למה זימנו אותו לכאן?
למה?
יונתן הוא מנהל קו הסיוע לאינטרנט בטוח באיגוד האינטרנט בישראל, ומכיוון שאתה מתכוון לשבת
יש מתקפת סייבר?
לא יקרי, יש מתקפת קניות, שאתה תתחבר אליה בעל כוחך, אני אדבר עם הבן שלך, לא אני אדבר עם הבן שלך, הוא יעזוק אותך, אם דיברנו כבר על הזיקה, למחשב, כדי שתעשה. בקיצור, הרבה מאוד אנשים קונים, דווקא עכשיו, ועכשיו אנחנו בשופינג אייל אגב.
נובמבר סייל.
נובמבר סייל, ב-11 בנובמבר, מה זה? יום הרווקים, ה?
1-1-1-1.
סיני, טוב. שלום ליונתן בן חורי, ערב טוב.
שלום, שלום.
נו, גם אתה קונה עכשיו לפני שהכל, כאילו, יש לנו פה אחד שעושה דאווין, כאילו הוא לא קונה.
הוא לא ישכנע אותי.
יאללה, לא ישכנע אותך, עזוב, אני רואה כבר את אמזון.
תן לנו עצות.
טוב, דיברתם על אמזון. אז קודם כל, אם כבר אנחנו מדברים ככה על הרשתות המוכרות, כמו אמזון, אי-ביי, אלי אקספרס, סמו זה סוגיה אחרת בפני עצמה, אין כמעט ישראלי שלא הספיק לשמוע על ה... אתר החדש הזה שמקפיץ לנו פרסומות כל עבר, לא יודע אם יהיה לנו זמן לדבר על זה, אבל זה...
על מה אתה מדבר? על ה-TMU? TM משהו?
כן, TMU,
TMU, כן, אוקיי.
TMU.
כן.
אז אמזון, אלי אקספרס, אי-ביי, בעצם כל אתר רציני קבוע שאתם קונים ממנו, תדאגו לשמור על הפרטים של החשבון שלכם, מאוד חזקות, אימות ושלבי, אם אפשר... זה ככה בגלל שזרקת לי להעביר את אמזון.
נכון.
אבל חוץ מאתרים מנים שמציעים סלים טובים יותר וטובים פחות, יש גם מונעות ולא מעט מהם.
איך נזרים מהם?
יפה, כן. אז אנחנו דיברתם פה פשוט קודם גם סוג של מונעה, נכון? קבוצות רכישה ואנחנו מדברים על סכומים גדולים. יש גם מונעות בסכומים יותר קטנים, איך נזהרים מהם?
כן.
מודעות בפייסבוק של אתרים, פתים, שמציעים לכם הצעה שהיא טובה מדי בשביל להיות אמיתית, בכדי להיות אמיתית.
להתעלם, אוקיי. מה עוד?
להתעלם. כמובן להיזהר מניסיונות הפישינג ב-SMS, זאת אומרת, עכשיו, אם אתם קונים בחודש הזה לא מעט, אז כנראה שתקבלו SMS'ים, אבל חשוב להפריד בין SMS שהוא אותנטי, והוא מהדואר לצורך העניין, הוא אמיתי ומהדואר, לבין אס-אמס שמנסה פשוט לגנוב לכם את האשראי. אתרים מזויפים, או אתרים שאתם מקבלים פרסמות שלהם בפייסבוק, או באינסטגרם, או ביוטיוב, או בטיק טוק, להסתכל על האתר, לחפש את הבעלים שמאחוריו, לחפש פרטי התקשרות נורמליים, היום ניתן לזייף אתרים, וליצור מזויפים, תוך מצג שווא די בקלות עם היכולות של ה-AI.
ומילה על תמו, ומילה על תמו, כי זה הפך להיות באמת...
אז תמו לא גונבים לכם את הכסף ונעלמים, אבל יש הרבה דיונים בנושאי ההבטחה והשמירה של הפרטים האישיים שלכם באתר, ולכן הפתרון בתמו, למשל, להזמין באמצעות... שירות מתווך, שזה כלל ברזל גם לגבי אתרים אחרים. אם יש אפשרות לשלם באמצעות פייפל או גוגל פיי או אפל פיי, בכל זה, מה שבעצם השירותים המתווכים האלה עושים, הם בעצם מונעים מהאתר עצמו לראות את המספר של האשראי שלכם ואיזשהו שירות באמצע, וזה שירות הגנה.
יונתן מדחורי, מנהל קו הסיוע לאינטרנט בטוח באיגוד האינטרנט בישראל, אנחנו מודים לך מאוד.
תודה רבה.
תודה. כל טוב.
אם תהית, אז היה כבר חדירת קליטה סויין, כבר יובל, והאזור שם, אנחנו נקווה שבזה זה נגמר, אבל אנחנו רוצים עכשיו להגיד ערב טוב לאמיר אייל. מה העניינים, אמיר?
ערב טוב, ליאת, ערב טוב, ארי.
יושב ראש קבוצת אינפיניטי, מספר לנו קודם כל על הבורסה, אני רואה קצת כזה מעורב, כן. לא ירוק, יש חצי-חצי, אני רואה. ירידות כלילות כאלה, כן, לא משהו זה.
רואים שני דברים היום בבורסה, אחרי הבחירה של טראמפ והאופוריה במדדי המניות האמריקאים אתמול בלילה, רואים גם פה מגמה חיובית, רוב המדדי המניות בעלייה, בנקים 1.2, תל אביב 35.4 עשיריות, 125.4 עשיריות, תל אביב 93 עשיריות, יש אולי 2-3 מדדים שיורדים, אבל זה די מינורי, סך הכל המגמה היא חיובית היום בבורסה בתל אביב, אבל פחות ממה שהיה בארצות הברית, לדעתי בעיקר בגלל הנה מה שדיווחת עכשיו, שעדיין אנחנו פה במלחמה ואנחנו קצת יותר מתונים, הדולר יורד 3.72, אבל התחושה, מה שרואים היום חזק זה עליות באגרות החוב, זה אומר שכאילו יש איזושהי תחושה שהריביות ירדו גם כאן קדימה, או שיהיה איזשהו יותר ביטחון, התשואות על אגרות החוב יורדות, זה טוב למי שצריך הלוואות או מתממן באשראי, מכיוון שההלוואות בסוף נקבעות על פי שוק אגרות החוב.
אבל הפער בינינו, אמיר, לבין ארצות הברית הוא עצום גם מבחינת ההתנהגות של הבורסה, נכון? הבורסה בארצות...
לא, אנחנו עשינו קצ'אפ. בחודש האחרון, המדדי מניות פועלו כמעט אותו דבר כמו בארצות הברית.
גם ההבדל של, גם ההבדל של היום, לא יודעת, יש כאן איזה מישהו שצוחק.
בעיקר הדולר. תל אביב 35 עשה מתחילת השנה, 19.7, והבורסה בארצות הברית הייתה גם כזאת, S&P 500.
כן, אבל אתמול הבורסה, אחרי בחירתו של טראמפ, הבורסה בארצות הברית חגגה?
ותוספת קטנה, האם...
24.
מה היה קורה אם הוא היה מפסיד? המגמה הייתה מתהפכת?
אני חושב שכן.
שאלה היפותטית, כן.
אני חושב שכן.
וואלה.
וטוב שזה לא קרה לדעתי. אבל כן, יש פה הבורסה בארצות הברית באמת רצה עוד לפניו, והוא נתן לזה עוד בוסט אתמול. בסך הכל התמונה של העסקים נראית יותר טוב איתו מאשר בלעדיו. הוא יוריד את המיסים, הוא יעשה אמריקה פרסט, הוא אמור לדאוג למדינה ה-51 שלו יותר, שזה אנחנו.
ולחבר שלו אילון מאסק, שגרף היום עוד 20 מיליארד, נכון? בקטנה, כאילו לא על הדרך, מה שנקרא.
נסלה תקבל הרבה.
עזוב, היא צרת עין, תגיד.
לא צרת עין, פרגנת, נותנית. מה עם החלטת הריבית בארצות הברית?
בדיוק, איך מודיעים על ריבית כשלמכבי יש משחק ביורוליג? תגיד, איך הם לא רואים?
זה בעיה שלי, זה לא בעיה שלי.
נכון, נכון, בגלל זה אני שואל אותך.
הנגיד האמריקאי. הוא יוריד כנראה ברבע אחוז, הציפיות הן שכמעט ב-100% יוריד ברבע אחוז עכשיו, והציפייה היא לעוד הורדה אחת של עוד רבע אחוז בארצות הברית. איך זה ישפיע למשל על ישראל? אני חושב שככל שהריבית יותר נמוכה בארצות הברית על הדולר, ככה הנטייה של משקיעים להשקיע בהון סיכון בחזרה יותר גבוהה, כי כבר לא מקבלים ריבית גבוהה, ואז זה יעזור להייטק פה, אני חושב.
אוקיי, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. תודה רבה רבה.
סוף שבוע טוב.
סוף שבוע טוב. אני רוצה גם שנאמר תודה לעורכת שלנו יעל איילון, המפיקה שני רומנו, אחראית על השידור שקד מורג.
יפה.
ובדיגיטל ירון זאבי, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון, ואיתנו נועם אדרי ורוני ברון. שלום לכם.
שלום, שלום. מה נשמע, חברים יקרים?
בסדר, אני יודעת.
לא נפתח את זה כאן.
לא נפתח את זה, אבל נראה לי שאתם מבסוטים שטראמפ נבחר.
מה זה? אריה, אתה לא מבין.
מכאן לחריגות.